שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שני, היום 178 למלחמה בעזה. לצערנו יש עדיין 134 חטופים. באולפן אני איתן אבריאל, וגם סמי פרס, מזמן לא היינו ביחד.
בהחלט מזמן. אני רוצה לתת פה אבל עוד מספר כאוב מאוד. בהחלט זה. אתמול נהרג החייל ה-600 מאז השבעה באוקטובר. 600 חיילים, אני רוצה להזכיר לך, מלחמת לבנון הראשונה, נדמה לי שהמספר היה 800. אנחנו מתקרבים פה לסדרי גודל.
לי מתויק איזה משהו בין 600 ל-700.
כן, כי המספרים, אתה יודע, השאלה מתי הסתיימה המלחמה והתחילה הפעילות הבטשית, אז לא יודע איפה לתחום את זה. אבל המספרים הם מספרים עצומים. 600 לוחמים,
שחלק גדול מהם, רובם
בשביעי לאוקטובר. 360 בערך בשבעה באוקטובר. והשאר מאז הכניסה הקרקעית.
ועוד לא דיברנו על אלפי הפצועים, ביניהם פצועים בצורה בלתי הפיכה. אז הנה, בהמשך לעניין הזה בדיוק, המחאה נגד הממשלה, והמחאה ככה על הראש של ראש הממשלה, קפצה מדרגה במוצאי שבת, עם האיחוד של תנועת המשפחות החטופים, יחד עם המבקשים להחליף את בנימין נתניהו, ועשרות אלפים יצאו להפגין, היו חסימות כבישים בנתיבי איילון, מקומות אחרים, מדורות באמצע הכביש. בינתיים אתמול עיר של אוהלים הוקמה מחוץ לכנסת, וגם ראינו מחאה של ארגון האחים לנשק בשכונת מאה שערים החרדית בירושלים, אירוע שבאופן לא מפתיע חייב את המשטרה לעמוד ולחצוץ בין הניצים, החבר'ה של האחים לנשק, מול החרדים שיצאו מולם. החידוש של המחאה והמיקוד שלה בעסקה להשבת החטופים, שקיבל כותרות גדולות בכל כלי התקשורת העולמית אתמול, מעלה שאלות רבות על ניהול המלחמה ומערכת היחסים של ישראל עם שאר העולם, ולא פחות מזה גם על האפקטיביות ועל התוצאות של פרובוקציות כמו זו של האחים לנשק אתמול. אז על העניין הזה בדיוק אנחנו מדבר עם אייל נווה, שהוא אחד ממייסדי ומובילי התנועה הזו.
כן, וזה לא האתגר היחידי של החברה החרדית. אחרי חוק הגיוס והמאבק על התקציב של מערכת החינוך החרדית, ובכלל בממשלה הזו שיש פה תיאבון מאוד מאוד גדול לתקציבים לחברה החרדית, יש להם חזית נוספת. בממשלה מבקשים להכניס את הפעילות של הגמחים, אותם מוסדות פיננסיים לגמילות חסדים, רוצים להכניס אותם לפיקוח של רשות שוק ההון, עם הפרסום בקרוב של צו איסור על בנות עליהם, על הגופים האלה.
על בנות הון.
כן, על בנות הון. באופן לא מפתיע, הממסד החרדי והגמחים, שמגלגלים סדרי גודל של משהו שמוערך כמו 5 מיליארד שקלים בשנה, ינסו כמובן לטרפד את המהלך הזה. לא יודע אם יצליחו, אבל הפרשנית שלנו לעניינים האלה, מרב ארלוזורוב, תסביר אם זה יצליח.
וקצת כלכלה, עד לפני שנים בודדות, כשישראל עוד הייתה מדינה נורמלית, אתה יודע, בלי מלחמות והפיכות משטריות, רבים בציבור התעניינו בשכר של המנהלים הבכירים בחברות הבורסאיות, שמגיע למיליוני שקלים בשנה עבור חבר הנהלה טיפוסי, ולעשרות מיליוני שקלים אצל חלק מהמנכלים, עשרות מיליוני שקלים לשנה לפעמים. העניין הציבורי אז היה ממוקד בשאלות כמו האם שכר של פי 100 מזה של עובד ממוצע הוא בכלל הגיוני ומוסרי, האם זה באמת שוק משוכלל של מנהלים או סוג של קרטל מתואם ביניהם, ולא פחות מעניין מזה, האם יש קשר בין ביצועי המנהלים לבין השכר שלהם, הבונוסים שלהם והאופציות וכן הלאה. אז איתי פתיה, כתב שוק ההון שלנו, הוא ריכז את טבלת מקבלי השכר הגבוה ביותר בחברות הבורסאיות הישראליות לשנת 2023, הוא יביא את הנתונים, ואנחנו ננסה לחלץ את התשובות לחלק מהשאלות הללו. אנחנו מתחילים.
שלום לאייל נווה.
שלום.
שלום שלום.
ממייסדי אחים לנשק, אחרי כמה חודשים של התמקדות בטיפול, בכל מיני אתגרים שקשורים לניהול המלחמה, אתם חוזרים לרחובות, חוזרים להפגנות. אתמול הפגנה מאוד סוערת בשכונת מאה שערים החרדית בירושלים. מה חיפשתם שם?
יש משפט שאומר, במקום שאין בו אמת, אנחנו חייבים לצרוח אותה. אנחנו מגיעים לכל המקומות, אנחנו מגיעים כמובן, היינו היום בבוקר בבית וגן, ולפני זה בבני ברק, אנחנו באים לכל מקום. דווקא ביום כזה שבו אנחנו מבינים שראש הממשלה מבקש מדרי להשיג לו הימנעות או תמיכה של המפלגות הערביות באיזה עוד קומבינה, אנחנו אומרים די לקומבינה, תפסיקו לדברר פחדים שלכם, הציבור החרדי חייב לבוא ולשאת בנטל, האזרחי, הכלכלי וכמובן הצבאי, חסרינו 10,000 חיילים, זה יבוא רק משם, הגיע הזמן להפסיק עם הקומבינות, עם עוד פעם פלפלויות ויהיה בסדר ויהיה סמוך, ככה המדינה נבנתה במשך עשרות שנים, אנחנו אומרים די, לא מפחדים לבוא ולצרוח את האמת ולהגיד חבר'ה בואו אנחנו מושיטים יד, אנחנו בתהלוכה לא אלימה ולא כלום, אלא אומרים חבר'ה צריך אתכם.
משהו פה לא הסתדר לי, כי אני הסתכלתי קצת על ההפגנות האלה, והייתה לי תחושה שיש לך, אתם עושים פה איזה גול עצמי, אני אגיד לך גם למה. קודם כל, מהלך המאבק על ההפיכה המשטרית, הייתה גם ביקורת עליכם, שאתם תנועה חילונית, תל אביבית, אליטיסטית, אולי אשכנזית אפילו, ואתם צריכים להתחבר לקהלים נוספים. ולי נדמה שדווקא גיוס החרדים זה הזדמנות נדירה, יוצאת דופן, בעיצומה של מלחמה, כשאנחנו יודעים שהצבא צריך חיילים, כמו שאתה אומר, ויש קונצנזוס ביניכם, בין הדתיים, בין הפריפריה, בין אולי אפילו חלקים שלה, של תומכי ליכוד, ובין מערכת המשפט כמובן שמטפלת בכל הצד הזה, שצריך לגייס חרדים. ואז במקום לרתום את האנשים האלה ולהרחיב את השורות של אחים לנשק, אתם הולכים למאה שערים ומייצרים איזה אנטגוניזם כלפיכם, ואולי אתם מאבדים את האנשים שאולי היו מצטרפים אליכם כרגע. זה לא טעות בניווט?
היום היה אמורים לצאת במדינה מתוקנת לפי החוק, אמורים לצאת מצבים לאברכים להתגייס. זה קרה? לא. שר הביטחון עוד לא גילה את האומץ האזרחי, ואת זה שכולם מסכימים לזה שזה צריך לקרות, שכולם יתגייסו. ולכן אנחנו חייבים להעלות את הנושא הזה כל היום לסדר היום, ואנחנו נמצאים בכל מקום.
אבל למה אתם לא מנצלים את האווירה ואת החקיקה כדי לרתום קבוצות נוספות שלפני כן לא הזדהו עם המאבק שלכם בהפיכה המשטרית? הנה ההזדמנות להרחיב את השורות.
אחד השורות, יש קונצנזוס שהחרדים צריכים לשאת בנטל. לא, זה לא רק נטל צבאי. הרי אין פה כלכלה, בעוד שנים אין פה הכלכלה שתחזיק אותנו, כי לא נוכל לשרת כשהם נמצאים כרוב.
אייל, הכל נכון, אבל למה אתה מוותר על דתיים ועל מזרחים ועל פריפריה שרוצים שהחרדים יתגייסו? למה אתם לא עובדים יחד איתם בקידום המאבק הזה?
דמי, באיזה מדינה אי אפשר להיכנס לתוך שכונה, בתוך בירת המדינה שלנו, בתוך ירושלים, ולחשוב שעשינו איזה משהו מיוחד. בסך הכל באנו להגיד להם, אנחנו מושיטים לכם יד להתגייס איתנו ביחד. אנחנו רואים את סמוטריץ' מנסה עוד פעם להביא קומבינות ולשנות את החוקים, לעשות כל מיני דברים מוזרים. אני לא רואה עדיין את האומץ הציבורי, היחידים שנעמדים באומץ ובמנהיגות, מול מנהיגות שלא עושה כלום, ומחפשת עוד פעם את הקומבינות, זה עוד פעם, ראש הממשלה, אריה דרי, וסמוטריץ', שזה מה שהם מנסים לעשות, עוד פעם קומבינה, פעם ראשונה, קם גוף שיש לו את האומץ לבוא מכולה.
אבל יש לך את ההזדמנות לתקוע טריז בין המצביעים של נתניהו ודרי, וביניהם, בין המנהיגים שלהם. למה? כי אנחנו יודעים שרבים מתוך התומכים של הליכוד, ואולי אפילו חלק של שס, רוצים שחרדים יתגייסו. רוצים את זה. ואתם מפספסים.
אז איך הליכה לתוך מאה שערים, או לבני ברק, או לבית וגן היום מול דרי, משנה את הרצון שלהם? איך זה משנה? חבר'ה, צריך לעמוד מול המציאות ולצרוח אותה.
אולי זה נתפס כפרובוקציה נטו, במקום לעשות את הצעדים שמפעילים לחץ על מי שלא מגייס אותם, לא על מי שלא מתגייס.
סמי, אנחנו במשך חצי שנה הופכים כל אבן. נפגשתי עם מנהיגים חרדים, נפגשתי עם פוליטיקאים, נפגשתי עם כולם. הם מקובעים בקונספציה הישנה, מה שהיה, ואנחנו אומרים לא, מה שהיה לא יהיה. אנחנו הולכים לשנות את החברה הישראלית מהיסוד. צריך להסתכל על ערכים, ולא על איזושהי הפגנה שהייתה כזאת או אחרת. דרך אגב, היום הייתה הפגנה מול הבית של דרי. תבדוק כמה סיקור זה היה וכמה זה עלה. כנראה שפחות. בסוף ההליכה שלנו היא הליכה ערכית, חברתית, מוסרית, שבו אנחנו אומרים, די, אי אפשר להמשיך עם תרבות, היה בסדר וסמוך. זה מתפרק לנו. אתה יודע, בשבעה באוקטובר המדינה לא תפקדה. זה מתייחס לחינוך, לרווחה, לרפואה וגם לצבא. אנחנו חייבים לשנות את המדינה הזאת.
תראה, קודם כל גילוי נאות, הלב שלי איתכם, תרמתי, יש לי כובע וחולצה, יש לי גם את הרקע הצבאי ואת הגיל המתאים לעניין הזה, כך שאני לא אנסה לטעון פה שאני אובייקטיבי בשיחה הזו, אבל אני חייב קצת להקשות עליך בכמה נקודות. הראשונה היא שמסתכלים, אז לפני חצי שנה הייתם בין המובילים של המלחמה על הדמוקרטיה ונגד ההפיכה המשטרית. אחר כך, לפני זה היה שוויון בנטל, היום זה שחרור החטופים. איך אתה משכנע מישהו שהוא הלב שלו היה עד לא מזמן בימין, שבעצם אתם לא חבורה של אנשים שרוצים להחליף את ראש הממשלה ולהחזיר לפריבילגים במרכאות את השלטון, ומבחינתם אתם פשוט לוקחים את הסיפור הנפיץ של היום ויוצאים איתו בשביל לפגוע בראש הממשלה. יש להם תזה כזו, והמעשים הללו הם במידה מסוימת אולי יכולים לחזק אותה.
אחד, אנחנו עובדים עם הלב עם הערכים שלנו. אנחנו במשך חצי שנה שתקנו, נדמנו כמעט לאפס. עשינו את שלושת הדברים הכי חשובים, לעזור לצהל לנצח, לעטוף את משפחות החטופים, משפחות השקולות, כמובן תשע עוטף, ואנחנו נמשיך שנים ארוכות לסייע למדינה הזאת, ואנחנו יכולים לבנות פה ארגון אזרחי מאוד גדול. אז חצי שנה חטפתי, וסיפרו לי שאני מחבק, ויפנטו אותי, ויעשו לי ככה, ויעשו לנו ככה, וכולי.
יפנטו אותך?
אחרי חצי שנה.
לא הבנתי מה זה יפנטו אותך.
אני אגיד לך, חיבוקים עם רבנים, ואיך אני נפגש איתם, ומה היה אחרת. לא, הפכתי כל אבן כדי לפרק חומות, כדי להגיד בואו ביחד, לא מצאתי אומץ ציבורי. עכשיו, חיכינו הרבה זמן שהמלחמה תהפוך ללחימה, שהעצימות תרד, חיכינו שהדברים קצת השתנו, ורק אז נוכל לחזור, וחזרנו עכשיו, כי חייבים, וצעקנו בחירות בהסכמה, לא צעקנו בחירות עכשיו, אנחנו חייבת, תבחרו זמן, כי הגיע הזמן שמי שקלקל לא יכול גם תקן, תחזירו את המנדט, צרחנו וצעקנו, ואני שומע אנשים מהציונות, מהליכוד, חבר'ה הוא גמור, אנחנו נלך לבחירות, אבל אין, בזה הכל בחדרי חדרים, אין אומץ ציבורי לצאת ולהגיד, תקבעו את המועד, חייבים אחרי אסון כזה, אחרי טבח, להחזיר את המועד.
השאלה היא, אבל מאחר ומתוכנן שבוע של מחאות, שחלקן עוסקות בהשבת החטופים, חלקן בחוק הגיוס, חלקן בצורך להפיל את הממשלה הזו, השאלה אם זה לא התפזרות כבר, על מגוון של נושאים שעלולה להחטיא את המטרה העיקרית, שזה בעצם החלפת הממשלה.
טוב, הממשלה הזאת לא עושה כלום, אני שואל את האנשים, השאלה הראשונה זה מה הממשלה עשתה טוב בשנה, שנה וחצי האחרונות, ואני לא מקבל שום תשובה, כי אין באמת, יש כל כך הרבה נושאים, כל אחד זה כואב לו. אני רוצה להגיד לך שאני נמצא כל שבוע עם החטופים, ולא לבשתי חולצה, וחיכינו המון זמן, נתנו להם, לא רצינו לצבוע אותם בשום מקום, אבל היחיד שמפלג, ובחר את החטופים כאיזשהו מנוע לפילוג עוד פעם בין ימין לשמאל, שכבר לא קיים במציאות האמיתית, זה רק ראש הממשלה. באיזה מקום ראש הממשלה לא יכול לחבק את החטופים, לא יכול לדבר איתם כל יום, לא מגיע אליהם, והחלטנו להצטרף לדבר הזה, הם באו אלינו ופנו ואמרו, חבר'ה, בואו תצטרפו, אנחנו צריכים את העזרה, הילדים שלנו, המשפחות שלנו נמקות מתחת לאדמה, ולכן הצטרפנו, אנחנו מבחינתנו, ואני צורך את זה בכל מקום, החטופים הם הדבר הראשון, בכל מחיר, זה החוסן, זה הלכידות, זה החברה הישראלית, זה הכל. אני זוכר את כשגלעד שליט חזר, אני זוכר שאחת הכתביות, אני לא זוכר אם הייתה ערבייה, מצריה או סעודית, אמרה, אני מקנה במדינה שיחזיר, על אף המחיר הגבוה, א', זה שחררנו רוצחים וכולי, אני מקנה בלכידות ובחוסן שלכם. את זה אנחנו רוצים להחזיר, ועכשיו אנחנו חוזרים. עכשיו יש המון מסרים, כי באמת לא קורה פה כלום. הרסנו את היחסים עם ארצות הברית, היינו במלחמה הכי צודקת, הכי מוסרית, הכי נכונה, והפכנו את העולם נגדנו בחצי שנה שלא לעשות כלום. אנחנו מברברים את הצבא, וחיילים ימותו סתם, כי אין תוכניות. תקציב שהוא תקציב מושחת לגמרי, עבר לנו. יש כל כך הרבה נושאים, אין ברירה, צריך לצעוק, וכל אחד מביא את הפן שלו ואת הזווית שלו. ואין ברירה, אנחנו חייבים בחירות בשביל להתחיל ריפוי ושיקום. זה לא מטרה להפיל את נתניהו, המטרה היא לבנות חברה אחרת.
אז בעניין הזה בדיוק, מאיפה אתה שואב את האנרגיה שלך, ובעיקר את התקווה שהפעם למחאות הללו תהיה תוצאה שונה מאשר היה קודם, כי אתה יודע, כמה מרשים שזה לא היה בקפלן שלשום, במוצאי שבת, והייתי שם, גם על הכביש, זה עדיין חמישית ממה שהיה בימים הגדולים של 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 גלנט והקריאה נגד ההפיכה המשטרית, וגם זה אז לא עזר ולא גרם ל-64 חברי הכנסת למצוא את הארבעה אצבעות החסרות בשביל לפזר את הסיפור הזה. למה אתה חושב שהפעם התוצאה תהיה שונה?
אחד, כי אני חושב שציבור ענק, אנחנו רואים בתקופה ארוכת הסקרים, אנחנו רואים 70% רוצים בחירות ורוצים שהוא יתפטר, ומבינים שהגיע הסוף של הדבר הזה. צריך להניע את הגלגלים, אני חושב שהזעם הולך ומצטבר, היינו נורא מבולבלים ונורא בדיכאון ונורא באבל בתהליך הראשוני, המילואימניקים חזרו, יש להם תהליך בזוגיות שלהם, בעסקים שלהם, בעבודה שלהם, אתה רואה את הזעם הולך ונבנה, זה לא יעזור, אם הם לא יבחרו מועד מוסכם לבחירות, וכמובן מחכים גנץ יצא וכל מה שבחטופים שנמצאים איתם, אם הם לא יבחרו מועד נכון לבחירות עוד השנה, העם יוליך אותם, אנחנו מרגישים את הזעם, אנחנו עצרנו את זה הרבה זמן, חלק מזה גם מאשימים אותנו, שלא נתנו את הדרור לפרוץ קדימה, חיכינו הרבה זמן.
אייל, אני ביקרתי במוקד שלכם שם במיקסר, בתחילת המלחמה, וראיתי את ההתארגנות ואת ההתגייסות ואת הלכידות של אחים לנשק, ואני תוהה האם עסקתם בחודשים שחלפו מאז נכנס גם בשאלה, האם אחים לנשק יכולה לדבר אל ליבם של קהלים אחרים? האם זה העסיק אתכם בכלל? או שפשוט אתם מתגייסים למשימות שנראות לכם, ואתם לא שואלים את השאלה איך אנחנו מרחיבים את השורות ומגיעים לעוד קהלים חדשים?
אנחנו מרחיבים כל הזמן את השורות ומגיעים לקהלים חדשים. אנחנו עובדים היום בסדרות ובנתיבות עם החמל האזרחית שהקמנו, זה כבר לא אנחנו, אבל החמל האזרחי עובד. אנחנו אבל בעיקר לא מתחבים ולא ממצמצים ואומרים זה מה שיש לנו. עם המטענים שהגענו, עם הערכים, וראינו ערכים מטורפים, עוד לפני שהמדינה התעוררה כבר קפצנו יחפים להגן וחילצנו משפחות ועשינו ופודים לצה"ל, עוד לפני שביבי בכלל התחיל להבין בכלל איך הדברים נראים מסביב. אבל הדבר היחיד שאנחנו עושים זה לא באים עם פחד. אנחנו מסתכלים לאמת עיניים, מביאים את הערכים שלנו, אומרים, זה אנחנו, בואו תבינו אותנו, אני מדבר עם רבנים, נפגש איתם, אנחנו מתחבקים, יש לנו פערים אידיאולוגיים בקצוות, אבל ערכים, יש לנו ערכים משותפים, ואנחנו כמובן נתמור על הערכים שלנו, אנחנו התעוררנו אחרי 15 שנה, זה לא תהליך קצר, אנחנו מצפים תמיד שזה הכל יקרה תוך שנייה, לא, זה תהליך שאנחנו הולכים לבנות, בונים תוכניות.
מה לגבי בחירות, אפרופו בחירות, אתם אמורים מתישהו להפוך להיות תנועה פוליטית שרצה לכנסת?
אצלנו האדם מטורפת בציבור, בצד הליברלי, בצד הדמוקרטי, האדם מטורפת, שואלים אותנו את זה כל הזמן, אנחנו עוד לא שם, אנחנו מאמינים שאם נרצה, אז נעשה את זה טוב, אנחנו רוצים לחזור לנקודות של השפעה, זה ברור, נורים הרבה אנשים טובים שרוצים להיכנס למקומות, אני מזכיר לכם שבחוזה חדש, ששם תמכנו בכל המקומות שנרצנו עם רשימות, בכל המקומות נכנסנו, בחלק מקומות אנחנו אפילו עשייה הגדולה ביותר, וגם במקומות שלא היינו במחזקים, באר שבע, כרמיאל, חולון, במקומות כאלה אנחנו נמצאים, אנחנו בונים תשתית לשנים ארוכות, אחים לנשק והחמל האזרחי שהקמנו, הולכים להיות גופים אזרחיים גדולים לשנים ארוכות, זה אני מבטיח לכם.
אייל, אני שומע מהרבה מאוד אנשים, גם במערכת הפוליטית, שברור שיהיו בחירות מהלך השנה הקרובה, שהממשלה הזאת תסיים את דרכה, אף אחד לא יודע לסרטט לי את הדינמיקה שאנחנו נגיע באמצעותה לבחירות הללו, האם זה יהיה, אתה יודע, אנשים מהליכוד שיפרשו, אנשים מפה, אנשים משם, אתה יודע לסרטט איך זה יקרה?
אני לא יודע לסרטט את זה איך זה יקרה, אני יודע שאם זה לא יקרה, אתם תמצאו בשטח מיליון אנשים שצרים על הכנסת. תראו איך אתמול עם כל ה...
אבל זו השאלה, למה אין מיליון אנשים עכשיו? למה...
תראו, זה תהליך, קורה פה תהליך די מסובך, יש מצד אחד חטופים ופחד עליהם, ופחד שהם גוררים את המלחמה, ויש לנו חיילים שנמצאים, וילדים שלנו שנמצאים בתוך עזה, ופחד ממלחמה בלבנון, יש תהליך, אבל כמו שעשו בחירות ברשויות, וכמו שעשינו בחירות בכל הזמן שהיינו בתוך לבנון, אפשר לייצר את הבחירות, יש פה תהליך שצריך לעבור אותו, צריך גם שבני גנץ יעבור אותו לשלב הבא, ויתחיל לשים מסמרות, צעד אחרי צעד, ואז נגיע לבחירות, אבל אם הם לא יגיעו לבחירות, העם יוליך אותם לבחירות, כולם רוצים בחירות, אני חושב שיש גם אנשים ערכיים בליכוד, שמבינים שאחרי אירוע כזה חייבים, למרות שמסמרו אותם בתקציב
הנוראי הזה. אם אמרת ליכוד, לפחות הקצוות הקיצוניים של הליכוד, השאלה הבאה שישאלו אותך זה, מאיפה הכסף? ג'ורג' סורוס או הקרן החדשה?
האור שלי נהיה אהבה, אני כבר מכונת הרעל שהיא מכונה משומנת, אנחנו רואים את המסרים חוזרים כל הזמן, כבר לא מעניין אותו, אנחנו כבר לא נבהלים מזה ולא מקשיבים להם, וזה לא, זה מהדהד בתוך קבוצה נורא נורא קטנה, זה גם טבענו חלק מהאנשים והם התקפלו תוך שנייה בתוך המקום הזה, מכונת רעל שצריך לגמור אותה בכלל, תרבות השקר שפשעה בנו בתוך, ואני חושב שאתם מדברים על זה הרבה, היכולת של המנהיגים שלנו לשקר בלי למצמץ, ולעשות רק מה שטוב להם, אני חושב שהיא נגמרה, אני חושב שהשלב הבא הוא שלב אחר לגמרי, ואנחנו מקבלים הרבה הרבה תמיכה מישראלים, מהתפוצות, מהיהודים שרוצים פה מדינת מופת, לשם אנחנו נוביל את החברה הישראלית.
טוב, אז אנחנו נעקוב כמובן.
אנחנו נעקוב, אני לא מתבייש להגיד בהצלחה, זאת אומרת, אנחנו בצד...
הצלחתנו הצלחת כל המדינה.
בדיוק.
חוץ מזה גם לי יש חולצה של אחים לנשק, מה אתה משוויץ פה איתן?
תמונה אנחנו רוצים.
אנחנו נשלח תמונה בבוא העת.
אין בעיה.
אייל נווה, תודה רבה.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
ליבי קצת עם החרדים היום בשידור הזה. דיברנו פה עם אייל נווה מאחים לנשק וההפגנות שהם הפגנות פרובוקציה, שהם...
מאוד, מאוד פרובוקציה,
ביצעו
כן.
אתמול בלילה במאה שערים שבירושלים נגד החרדים, או לצורך העניין בעד גיוס של, של החרדים. אנחנו מכירים את סוגיית הגיוס, אנחנו מכירים את סוגיית הכספים לאברכים שלא התגייסו, ועכשיו את אומרת שיש להם עוד צרות, גם בנושא של הגמחים, מישהו רוצה לפגוע בהם.
הצרה הגדולה מכל, אם אתם שואלים אותי, זה התקציבים למערכת החינוך.
כן, אין ספק, אין ספק.
כרגע הקפיאו את אופק חדש, ואולי, אולי, אולי אפילו חום יותר רחוק מאופק חדש, ישאלו שאלות לגבי התקציב עצמו, למערכת החינוך החרדית, זה באמת, זה לא רק קודש החודשים, זה הברד אנד באטר, מזה הם חיים, מזה כל החברה שם חיה, זו החזית הכי הכי בוערת, הכי חשובה, הרבה יותר חשובה מהגיוס, הרבה יותר חשובה.
לגיוס יש משמעות גם כספית, שאתה לא רואה בגיוס תקציבי.
גם החזית של הגיוס...
הם לא התייצבו כולם בבקום
אחר בבוקר. גם החזית של הגיוס היא רק חזית כלכלית, כי שונים אותי הם לא התגייסו, אבל הם כן יחטפו על זה סנקציות. עכשיו, סנקציה של הקצבת אברך זה ניחה, אבל אם ימשיכו עם זה עם יותר, דברים יותר עמוקים, אז זה באמת כבר לחץ אמיתי, מעוד שגם הכסף הנוסף במערכת החינוך החרדית כנראה לא יגיע. ועכשיו בעצם נפתחת חזית שלישית, שהיא לכאורה פחות מאיימת, גם היא בינתיים חזית שקטה, כלומר כרגע שורר שם שקט מתוח, ואנחנו שואלים את עצמנו האם זה בגלל שהחרדים החליטו שהם מספיק להם והם ויתרו על החזית הזו, או שאולי הם פשוט מרדימים אותנו והם עושים לנו כל מיני
החזית?
תרגילים.
מה החזית? זה לא פחות מעניין מי פתח אותה בימים אלה דווקא.
אוקיי, אז החזית היא הגמחים, מוסדות הגבלות חסדים, אגב מוסדות מאוד מרשימים, ערבות הדדית, מוסדות של תרומה לקהילה, אנשים שבאמת אין להם כסף, נותנים כסף לגמחים כדי שהגמחים יחלקו את הכסף הזה לאנשים עניים מהם. זאת ערבות הדדית די מדהימה של החברה החרדית, מאוד מרשימה, אבל היא מתנהלת כולה, שוב, אקס-טריטוריאלית.
שחור לחלוטין, לא
מחוץ,
קיים.
מחוץ לכל פיקוח שהוא. אין לנו מושג אפילו פעם ראשונה, אגב, אני פרסמתי אתמול, הערכות הן שהיקף הפעילות של הגמחים זה 5 מיליארד שקלים, פעם שיש לנו מספר בכלל, כי באמת התחילו רשות שוק ההון, שכבר ב-2019 נקבע שהיא תפקח, רק עכשיו מתחילה לפקח. למה? כי בחוק הפיקוח שעבר ב-2019, כמובן שגפני, חבר הכנסת גפני, הכניס בו אין ספור עיזים, ואחת העיזים הייתה לדחות את הקץ, כלומר רק בחלוף 5 שנים מתחיל הפיקוח דה פקטו, וזה קורה עכשיו, וזהו הצו איסור על בנות הון ומימון טרור. כלומר, בפעם הראשונה הגמחים יצטרכו להתחיל לדווח, יצטרכו להתחיל לבדוק את הלקוחות שלהם, לרשום מיהם, לבדוק את מקורות הכסף שלהם, לדווח על פעילויות חשודות, כלומר, להתחיל פעם ראשונה, אי פעם, לדווח בפיקוח כלשהו ודיווח כלשהו.
אבל בסדר, זו שאלה תם. הגמח החרדי הטיפוסי, מה זה? זאת אומרת, זאת עמותה באופן טיפוסי? היא רשומה באיזשהו מקום? או שזה פשוט כל מיני מאחרים שמעבירים כסף במזומן ממקום למקום, ואין שום בכלל שום דרך אפילו להתחיל תהליך של פיקוח?
לי זה נשמע כמו מוסד כספי, אתה שם פיקדון, אתה נותן הלוואה כלשהי.
אז זאת השאלה, א', כאמור, אנחנו לא יודעים. כלומר, כל הענף הזה כנראה 5 מיליארד שקלים, קודם כל, הטווח בו הוא מאוד גדול, יש כמה גמחים שהם למעלה ממיליארד שקלים, הם כנראה יחסית מסודרים, ויש הרבה מאוד גמחים קטנים, משפחתיים, קהילתיים, שמגלגלים סכומים מאוד קטנים. כנראה הגמח הממוצע הוא בסכום של עד 100,000 שקלים. זה מוסד קהילתי, כלומר, מקבלים כסף ונותנים כסף על סמך היכרות אישית. לכן גם יש
המוסד
טענה...
המוסד הוא רשום? זה
כנראה, זה בעיקר עמותות, אבל גם זה לא לגמרי ברור עד הסוף. מי מנהל? המנהלים, חלקם הגדול מתנדבים. כאילו, כל הסיפור הזה הוא באמת, באמת ערבות הדדית מאוד יפה, אבל לגמרי, לגמרי מתחת לרדאר, עם חששות מאוד כבדים בשלושה היבטים. אחד, האם זה מוסד פיננסי או לא? לכאורה, חלק גדול מהכסף שעובר לגמחים זה תרומה. כלומר, אנשים באים, שמים כסף, וזה עובר לאנשים עניים מהם. יחד עם זה, זה לא תמיד ככה. חלק אחר מהגמחים, אנחנו לא יודעים אפילו שוב מה החלוקה. זה סוג של פיקדון, לא ריבית אמנם, אבל נולד לי ילד, למשפחה נולד ילד. מפקידים איזשהו סכום, 30,000 שקלים עם הלידה, ומצפים שהכסף הזה יחזור כהלוואה ביום החתונה של הילד בעוד 20 שנה. כלומר, יש כאן פיקדון, לא רשום, בלי ריבית כמובן, אבל זה כן פיקדון. כלומר, זה כן כסף שמצפים שהוא יחזור, ולכן עולה כאן שאלה של יציבות של הגופים האלה. ובית עולה שאלה של האם הגופים האלה מנוצלים לרע, גם לצורכי עלמות מיסים, ואולי משהו גרוע יותר גם לצורכי הלבנות הון.
אגב, עכשיו... צריך גם לחשוב גם מבחינת הציפיות של מי שמפקיד שם כסף. הוא מצפה שבנק ישראל יגן עליו, או שהוא אומר, לא, 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 זה משהו פנים קהילתי שלנו, לא קשור אליכם, למדינה.
אם זה עובד, הם כנראה סומכים על זה.
אתה יודע, היום גם חברה חרדית, אני בכלל, אני לא אוהבת להפוך את החרדים לאויבים שלנו, הם לא אויבים שלנו, וזו חברה שמאוד התרחבה, ובאמת השוליים בה התרחבו, ויש בה הרבה מאוד קולות והרבה מאוד גיוון. המיינסטרים כמובן הולך יחד עם הממסד, הבעיה בעיקר הממסד אגב, הממסד לא רוצה פיקוח מכל סוג שהוא. תחשבו על מירון, בסופו של דבר במירון החרדים הביאו אסון על עצמם ועל הקהילה שלהם, בזה שהם סירבו לזה שיהיה פיקוח, שכל מטרת הפיקוח הייתה לשמור על הבטיחות שלהם. הם סירבו לפיקוח כדי שהם יוכלו להמשיך לעשות מה שהם רוצים, והתוצאה היא שאנשים מתו כי פיקוח זה רע, והתערבות של המדינה זה רע, ואנחנו אקסטריטוריאליים בכל מחיר. גם הגמחים הם שמה, אקסטריטוריאליים. עכשיו, עד 2019 המלחמות אדירות מול גפני בכלל להסכים שעביר את החוק. הוא עביר את החוק, אבל כמובן דחק את הקץ. הקץ גם הוא הגיע לסיומו. עכשיו מתפרסם אותו צו איסור על בנות הון. בעצם אומר שפעם ראשונה הגמחים יצטרכו להיכנס לפיקוח. והשאלה הגדולה היא מה יקרה בשבועות הקרובים. בינתיים יש שקט. אגב, הדיון בצו אמור להיות בוועדת החוקה של רוטמן. לכאורה לגפני אין בכלל סמכות כאן. ואנחנו יודעים שהוא מושך מאחורי החוטים. אנחנו גם שמנו לב שלא שמענו את שר אוצר סמוטריץ' אומר דבר בנוגע לצו הזה. לא ברור מה העמדה שלו. סמוטריץ' צריך לאשר, רוטמן צריך לאשר. צריכה להיות גם התייעצות עם יריב לוין ועם בן גביר. כל אחד ואחד מאלה כמובן יכול מסיבות פוליטיות ברורות לשרת את הצרכים של החרדים, ולכן האפשרות של עיכובים, מסמוסים, לחצים שיעלו בשבועות הקרובים, נראית מאוד ריאלית. כן. בינתיים זה לא קרה, ואנחנו ממתינים לראות.
כן, מירב, אנחנו מכירים את זה מעולמות אחרים, שהרבה פעמים כשאנחנו רואים, אנחנו מסקרים ומתמודדים, עולמות קפיטליסטיים, הרבה פעמים כשיש התחזרות, יש בסופו של דבר רגולציה, ראינו את זה בעבר, עמלות הבנקים, שכר המנהלים בבנקים, שדיברנו עליו קודם לכם בשיחה אחרת, ונראה שבממשלה הזו, שהיא הממשלה הכי דתית מקום המדינה, שבה לחרדים יש כוח מאוד מאוד גדול, יכול להיות שיהיה לך קצת רחוק מדי, ולכן עכשיו זה בא לה כבומרנג בכל שלוש החזיתות שדיברנו עליהן. חזית הקטנה יחסית של הגמחים, החזית של הגיוס כמובן, שהיא חזית מאוד גדולה, והסיפור של אופק חדש. השאלה פה, אם אנחנו נראה בסופו של דבר שהממשלה הזו הייתה יותר גול עצמי מבחינת החברה החרדית, או משהו שבכל זאת אומרים, הצלחנו בכל זאת לקושש פה מספיק.
תראה, אני חושבת שמתחו כאן את החבל. את יודעים, אני כותבת על האיום, אני כותבת במפורש כבר למעלה מ-20 שנה, 25 שנים, שהחרדים מאיימים על קיומה של מדינת ישראל, משום שאם הם לא ישתנו, אם הם לא ילמדו ויעבדו, והיום גם ישרתו, אבל קודם כל ילמדו ויעבדו, מדינת ישראל לא תוכל לשרוד כלכלית, ובלי כלכלה לא יהיה כאן מי שיחזיק צבא, וברור שהמדינה הזו פשוט לא תשרוד, לפחות לא בצורתה עד היום. אני לא חוזרת בי מהאמירה הזו, אני כותבת אותה 25 שנים, החרדים הם איום קיומי על מדינת ישראל.
אז אולי דווקא ההגזמה של הממשלה הזו מקדימה את לוחות הזמנים בהבנה, לאן אנחנו צועדים?
מה שהשתנה, גם מישהו שלח לי השבוע טקסט שכתבתי לפני 10 שנים, אחת לאחד טקסט דהה כתבתי השבוע, בדיוק אותו טקסט, כאילו שום דבר לא השתנה. וכתבתי לו, יש דבר אחד שבו יש שינוי, וזה בהפנמה של הבעיה. פתאום הציבור הרחב מבין שאי אפשר יותר להמשיך ולטטא את הבעיה אחרי למצחת לשטיח, שזה איום אמיתי, זה איום חברתי, זה איום פוליטי, זה איום כלכלי, ואנחנו מבינים שזה איום צבאי, אנחנו צריכים את החרדים בצבא.
ויש כלומר, עוד דבר אחד שהשתנה, שיעור החרדים מהאוכלוסייה בעשור הזה גדל.
יש הפנמה, נכון?
וימשיך לגדול.
יש הפנמה, ובזה יש שינוי, האם מתחו את החבל יותר מדי, ולכן נוצרה הפנמה, בהחלט יכול להיות.
אני אגיד לך מה, עדיין אין הפנמה, זה נובע משיחות שיש לנו, למשל שיחה שקיימת עם דן בן דוד, לא מזמן, ההפנמה שאם הדברים לא יעשו בחמש שנים הקרובות, 10 שנים הקרובות לכל היותר, אז הדמוגרפיה והכוח הפוליטי האוטומטי של החרדים בתוך מבנה דמוקרטי שבו לכל אחד יש כל אחד, כבר תוריד כל אפשרות לעשות משהו שכנגד ה...
לא, אבל זה העניין, הדמוגרפיה תנצח, אבל הכלכלה תקרוס.
בדיוק.
זה לא שאתה...
זה לא יחזיק, זה לא יחזיק, הפירמידה תקרוס.
זה מה שאני אומר, זאת אומרת...
אז הפירמידה תקרוס, אתה יודע, וכשיש משבר, אז מגיבים לו. אתם שואלים אותי, יש גם תהליכי שינוי שבאים מתוך החברה החרדית, ועדיין הם לא מספיקים.
הם לא מספיקים, זה בשוליים שלהם, זה מה שאנחנו... אני לא יודע, אבל זה הדיווחים שאנחנו מקבלים מנתי טוקר.
תהליכי שינוי של 30 קמ"ש, כשהחברה הזו גדלה ב-200 קמ"ש, אתה בבעיה.
לא, 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 זה לא משנה מכוונת. התהליכה שלנו, ראינו את הגידול בשיעור התעסוקה של הגברים החרדים, הוא כבר הגיע ל-55%, זה השיעור התעסוקה הכי גבוה שלהם מאז שנות ה-80, אני חושבת. כנראה שהיינו רואים את המגמה הזו ממשיכה, אלמלא הממשלה המופרעת הזו, ונתניהו, שבעיניי באמת איבד כל שליטה, שעשתה פעולות הפוכות, כלומר, גם הגדלת תקציב הישיבות, גם הגדלת אופק חדש, וגם באמת, באמת המהלכים הנחלוליים שהוא מבצע בניסיון לעקוף את פסיקת בגד, בניסיון באמת לשלם לחרדים כסף כדי שישארו בישיבה ולא ישרתו בצבא. הוא עוקף את החוק, עוקף את בגץ כדי, לא, באמת, זה, כדי הוא... לשכנע את החרדים לא לעבוד, לא ללמוד ולא לשרת בצבא.
וזה האיש שלפני 20 שנה חתך להם קצבאות, כי הוא דיבר על המודל המאוד לא כלכלי שלהם.
אתם רוצים הערכה שלי?
כן.
אין לנו ראש ממשלה מתפקד יותר. יש שם וקום ולא ראש ממשלה. האיש בעיניי מחוק לגמרי, הוא לא מתפקד. ואנחנו בבעיה אסטרטגית אמיתית, כי אנחנו תוך כדי מלחמה ואין לנו ראש ממשלה.
אנחנו מסכימים איתך לחלוטין, ויש לי מלא שאלות על מתח והדולרים שלהם וכן הלאה, אבל אחרי משפט סיום שכזה, זה כבר ייראה, זה כבר ייראה אוף טופיק.
זה היה המתח האמיתי.
אוף טופיק.
מירב,
תודה רבה.
תודה רבה.
שלום איתי פתיה.
היי, מה שלומכם?
אהלן.
אנחנו בסדר, כתב שוק ההון שלנו, בוא אני אהיה קצת בומר, כי אני בומר, אז אני יכול להיות קצת בומר, ואני אספר לך מה עשינו לפני 20 שנה כעיתונאים, כאשר היו מתפרסמים הנתונים על המשכורות של חמשת הבכירים בחברות הבורסאיות, נתון שכל דוח שנתי חייב לכלול. אז זה היה פסטיבל במשך הרבה מאוד שנים. כל דוח הובלט במונחים של שכר היושב ראש ושכר המנכ״ל ושכר מקבל שכר גבוה כמעט. סמי, אתה זוכר את הימים הללו שהיינו עורכים עיתונים ועצרים.
עכשיו גם מצאת אותי בומר, אני רציתי אספקה להישמע עדכני.
אתה יכול לצאת בחוצה, והייתה טבלה אונליין והיא הייתה מתעדכנת וכל פעם היה סיין חדש וכן הלאה. והנה בשנים האחרונות, כנראה בגלל שהמדינה התחרפנה לגמרי והלכה למלחמות ולהפיכות משפטיות ומה לא, אז איכשהו התשומת לב סביב השכר של הבכירים ביותר מאוד ירד, ואנחנו פה כי בכל זאת אפשר ללמוד ולהסיק הרבה דברים על הנושא הזה, והנה, אמנם לא באופן שוטף מדי יום במשך 3 חודשים, אבל ערכת וסידרת את הרשימה של מקבלי השכר הגבוה, ובוא תספר לנו מה קורה עכשיו, ופחות או יותר גם איך זה נראה מול שנים קודמות.
אז האמת היא שלרוב, כמו שאפשר גם להניח, משנה לשנה, ככל שהחברות גדלות או מנסות לגדול, אז גם המנהלים שלהם מבקשים לעצמם איזשהו תגמול גבוה יותר. לא רק, נגיד, אחוז קבוע מהרווחים, שזה באופן אוטומטי עולה, אלא גם איזשהו שכר קבוע, חלקם לפחות, גדול יותר. האמת היא שהתיאבון, אפשר לראות את זה בכל מיני הסכמים, נפתח גם כשהתוצאות לא בהכרח משתפרות. בשנה האחרונה, נגיד, ראינו הרבה פעמים שחוזה מסוים מגיע לסיומו, ומבקשים לעשות חוזה חדש, ובו אתה יכול לראות סעיפים כמו הצמדה למדד המחירים לצרכן. עכשיו בפועל, כשמדברים על ההבדל מול חוזה קודם שנחתם לפני 7 שנים, 5 שנים, 3 שנים, זה אומר 10,000 שקלים למשכורת יכול להיות ביחס.
אגב, זה רק אומר שהאינפלציה קצת חזרה לחיינו, כי הרבה מאוד שנים הצמדה למדד לא עניינה יותר מדי.
זה אומר בעיקר שתאוות הבצע של המנהלים לא חלפה מחיינו.
זה לעולם לא חלפה, כן.
כן, כן.
לעולם לא.
אז זה משהו שאפשר לראות, כמו שאמרנו, גם התיאבון נפתח, גם ככל שהתוצאות משתפרות, מבקשים יותר.
אבל תשמע, אני ראיתי, אפשר להגיד, 2 מגמות מעניינות בשנים האחרונות. בעבר, למשל, בנקאים, חברות ביטוח, גופי השקעות, די כיכבו ברשימות האלה בצמרת, עד שהגיע החוק להגבלת השכר שמנהלים בתעשיות האלה, וזה באמת הביא אותם לאזורים של 2.5-3 מיליון שקלים. מנגד ראינו סיפורי התעשרות אגדיים בעולמות הייטק, שגם כן הגבירו את התיאבון של הרבה מאוד מנהלים, וגם של כל מיני קרנות השקעה כאלה שהן לא נמצאות תחת עינו הפקוחה של הרגולטור. והשאלה, שני הכוחות האלה בסופו של דבר, מה הם עושים לשכר של המנהלים? אתה מרגיש שיש פה איזו משיכה של מצד אחד העולמות היותר מפוקחים, יותר רגולטוריים, ומצד שני העולמות שהם הכי שוק חופשי והכי אפשר להתפרע, איפה נמצאים שאר החברות בבורסה?
קשה לדעת, זאת אומרת, אפשר לראות שהמגזר הפיננסי הוא עדיין מושך הרבה מנהלים ש... קודם כל, גם מגבלות השכר, תחת הגבלת השכר שם, זה עדיין שכר מאוד נאה, שלא...
אנחנו לא משווים את זה לשכר של כתבים בדמרקר, אנחנו מדברים את זה לשכר של מנהלים, שבעבר הם התרגלו גם ל-10 מיליון שקלים בשנה.
כן, אתה עדיין יכול לראות,
אבל... המושגים שלהם, 3 מיליון זה ירידה.
אז אפשר, בוא נאמר, צריך לעשות הפרדה גם בין אנשים שרואים את עצמם, יזמים ובעלי שליטה וכאלה, בין מנהלים אחרים, גם מנהלים שחושבים את עצמם ביג שוטים, אתה כן רואה אותם בחברות הפיננסיות מרוויחים סכומים שכאלה. לגבי החברות האחרות, קשה מאוד לדעת, אבל אני יכול לדמיין לעצמי שמנהל או יזם כן יכול לשוות את עצמו למה שקורה בשוק הפרטי, למה שקרנות השקעה יכולות לתת לחברות פרטיות, לסטארט-אפים, התגמולים הבאמת הגדולים האלה, כשמנפיקים בוול סטריט אז עוד יותר, ושזה כן עושה משהו. איך קשה בדיוק לשים את
האצבע? איתי, אתה יודע, בעבר, גם כפועל יוצא של העיסוק של התקשורת בשכר של הבכירים, הייתה איזושהי דינמיקה של לא להיות חזירים מדי, והייתה דינמיקה של גופים מוסדיים שיש להם זכות הצבעה על חוזים של מנהלים ושל יושבי ראש, שניסו להגביל אותם במידה מסוימת. אני לא חושב שזה כל כך היה אכפת להם באופן פרטי או באופן אישי, אבל... ציבור ביקש, לחץ, אמר למוסדים שמנהלים את הכסף של הציבור, שהוא אולי שכר של פי 100 מהשכר הממוצע של העובד באותה חברה, זה קצת יותר מדי. הייתה איזושהי דינמיקה, היא עדיין קיימת, אתה רואה את המוסדים מתווכחים עם בעלי השליטה על רמות השכר שלהם, או שמרגע שהתשומת הלב הציבורית קצת שכחה, אז גם העניין שלהם בסיפור ירד.
לא, האמת שכן מתווכחים ורואים את זה, מי שמסתכל על דיווחים שתפים לבורסה יכול לראות בהרבה מאוד חברות, נגיד זימון לאספה, רוצים להדכן את השכר של שכר חדש, הסכם חדש וכולי, הרבה פעמים אתה יכול לראות, האספה נדחתה, אנחנו רוצים למצות את המגעים מול המשקיעים הגדולים, מול הגופים המוסדים, הרבה דברים כאלה ו... זה אפשר להגיד בתרחיש שקצת יותר רע על הסקאלה. אני מתאר לעצמי שהרבה פעמים הדברים מנסים להישאר מאחורי הקלעים, כי זה קצת פדיחה להוציא זימון כזה, או בטח פדיחה להגיע למצב שבו אתה מקיים אספה ורואים כמה מוסדים מתנגדים. זה עדיין קורה. עדיין לפעמים מגיעים למצב שבו למרות ההתנגדויות מחליטים לקיים אספות כאלה.
זו דינמיקה מאוד חשובה.
איתן, אבל יש לי שאלת בומר לבומר.
יאללה.
איתי. תרשום את הדברים האלה. שאלה, הרי אנחנו 30 שנה, כן, אנחנו 30 שנה בביזנס הזה של לפרסם את שכר המנהלים, לפני כן אגב לא היה מקובל לפרסם את זה, וכשהתחלנו עם העניין הזה אמרנו, יהיה פה איזה מצעד בושה, הם יתביישו, הם יראו את השכר הזה, הם יגידו, לא, לא, אני לא רוצה שיראו שאני לוקח יותר מדי, בפועל קרה דבר הפוך, הרבה אנשים הסתכלו על השכר של המתחרה שלהם בענף אחר, או בענף שלהם, ואמרו, מה? הוא מקבל 6 מיליון, לי מגיע 10 מיליון, וראינו רק טיפוס של השכר. במבט לאחור, אם לא הייתה חשיפה של שכר המנהלים, באיזה מקום היינו היום? שהשכר גבוה יותר או נמוך יותר?
לי אין שום ספק בעניין הזה, השכר היה הרבה יותר גבוה, הפערים היו הרבה יותר גדולים, אם זה היה מתבצע, נגיד במחשכים, לאו דווקא ברמה הפלילית של המילה, אבל ללא ידע של הציבור, אז אנשים שיכולים לקחת כסף רק מתוקף התפקיד שלהם, או מתוקף העובדה שהם בעלי שליטה, או שהם מסודרים, מתואמים עם הדירקטוריון, מה שבדרך כלל קורה, אז...
אבל מהדברים שלך עולה, כאילו שעכשיו אנחנו נמצאים בשוק שהוא לחלוטין משוכלל, אנשים מקבלים את ערכם, אנשים לא מקבלים שכר, נגיד, בגין ביצועים שהם לא אחראים להם, וכדומה. יש הרבה עיוותים בשכר. שכר זה אחד הדברים הכי לא... מדע מדויק בעולמות של הבורסה.
לחלוטין, אבל אתה יודע, בסוף זה תלוי תרבות במידה רבה. בארצות הברית, השכר של המנכ״לים הוא מטורף לחלוטין, הוא מגיע לעשרות רבות של מיליוני דולרים באופן שוטף של חברה גדולה, ומאות מיליוני דולרים לשנה עבור החברות הגדולות באמת. באירופה הרבה יותר נמוך, הם מגיעים למיליוני דולרים בודדים. ביפן, שגם שם יש חברות גדולות שמרוויחים יפה, זה לא מקובל שכר כזה גבוה, ומישהו יקבל כמה מיליוני דולרים, אז יהיה עליו ביקורת ציבורית, וחס ושלום הוא יצטרך, אני לא אומר לעשות חרקירי, אבל תהיה לו בושה גדולה. What's done and what's not done, הזיידגייסט הציבורי, הוא נוצר כתוצאה מציבור ש... פעם אחת מיודע, ופעם שנייה יש לו עניין לשנות ואנרגיות וחשק לשנות דברים.
כן. אני מנסה להגיד ששקיפות...
התחום של הידע מתחיל מהידע. קודם כל הם צריכים לדעת מה קורה שם, לדעת...
אז אני מסכים איתך ששקיפות זה תנאי בסיסי, ואנחנו כמובן כעיתונאים רוצים שקיפות all over the place. אני רק לא חושב שהיא מניבה תוצאות אופטימליות. היא מניבה תוצאות. היא טובה בדברים מסוימים, היא מונעת דברים מסוימים. היא לא מביאה אותך למקום שבו אתה אומר, וואלה, בזכות השקיפות, באמת אתה רואה כל הזמן מתאם בין שכר, בין ביצועים, בין תפוקות, בין יכולות של אנשים. הרבה פעמים אנחנו יודעים שזה פשוט לא קיים.
יש עניין כזה אצל הגופים המוסדיים, חלקם ממש מעט מפרסם כל מיני קווים אדומים שלו לגבי שכר. הם כותבים, מנכ"ל חברה במדד תל אביב 35, all in all, תגמול עוני, שכר קבוע, לא צריך לקבל יותר מ-X. וחלק מהמוסדים אומרים, אנחנו לא רוצים שמספר כזה יהיה בחוץ, כי אז יבינו מה הרף העליון, והשקיפות הזאת, אנשים ינסו להתאים את עצמם אל הנתון הזה. אבל צריך להגיד, בלי קשר לביקורת בתוך השוק המקומי, שהמנכ"לים מסתכלים גם החוצה, מה קורה בארצות הברית, אפשר לראות בכל הזימונים של החברות הבורסאיות, לא פעם משווים את עצמם מנכ"לים לחברות דומות בארצות הברית. מנכ"לים של חברות שנסחרות רק בבורסת תל אביב, לא גיוונו את בסיס המשקיעים שלהם, לא עשו רישום כפול וכולי, אומרים, בחברות המקבילות מרוויח ככה וככה.
בסדר, שישבו את זה לחברות סיניות, או לחברות יפניות, או לחברות הודיות.
אגב, רק תגיד לנו, מי השיאן השנה? בדיוק. פספסתי את זה.
אותו שיאן של שנה שעברה הוא, והשנה לפניה, ברק אילה, מנכ"ל נייס.
מנכ"ל נייס.
שהוא בעצם חי בעולם האמריקאי, ובמובן הזה, יש ברשימה כמה וכמה אנשים מהנהלה הבחירה של נייס.
תן אבל את התלוש שלו, כמה הוא מקבל.
הם התיישרו לפי הסטנדרט האמריקאי של חברות דומות.
יש להם גם משקיעים, בוול סטריט זאת חברה שאידואלית, עוד פעם עם בסיס משקיעים.
נכון, אבל הם באמת חברה אמריקאית דה פקטו לעניין הזה. תיאורטית שם אפשר לקבוע שהשוק מספיק משוכלל בשביל אחד כמו ברק עם הניסיון שלו לעבור לחברה אמריקאית דומה שאיננה ישראלית בכלל, כנראה שהוא יקבל את אותו שכר. שזה מגיע לכמה, רק תן לנו טעימה.
אז ככה, חבילת השכר שלו בסך הכל מגיעה לכ-90 מיליון שקלים, מתוך זה שכר במזומן של 8 מיליון שקלים. שכר במזומן כולל גם מענק במזומן. עכשיו צריך להגיד
והשאר אופציות ו...
בדיוק. עכשיו צריך להגיד, כשאנחנו, בדיוק, כשאנחנו אומרים את המספר הזה, כל השאר, 82 מיליון שקל, זה מה שנקרא הרישום של ההוצאות בדוחות של החברה. האם זה מה שהוא קיבל בפועל? לא, חלק מזה זה רישום חשבוני על דברים שאמרו לו כבר בשנים קודמות. זה מה שתקבל, חלק מזה... על 2023 עצמה.
שזה מאוד מכובד.
זה לא 90.
מתוך חברות הפרופר ישראליות, נגיד שוק מקומי ממש, בלי הייטק לצורך העניין, מי שם, תן לנו איזה בולט אחד או שניים?
אז אפשר להגיד, במקום הרביעי בטבלה נמצא מוטי גוטמן, המנכ"ל של חברת ה-IT מטריקס, שהוא חבילת השכר שלו בסך הכל עמדה על 21 מיליון שקלים, מתוכם שכר במזומן של 11 מיליון שקל. הוא דוגמה למנהל שבין השאר החברה שלו השוותה אותו למנכ"לים של חברות בארצות הברית, והיא אמרה, אם לא ניתן לו, הוא יברח לנו.
כן, טוב, זה קצת בלוף, זאת אומרת, זה כנראה נכון במידה מסוימת בהייטק עבור אלה שיש להם 10 ו-20 שנה ניסיון בפועל בארצות הברית, כמו ברק אילם, אני לא בטוח שזה נכון, אנחנו זוכרים, סמי, אני ואתה, את האיום של בנקאים וכל מיני אנשי פיננסים אחרים,
ירד מהארץ.
שאם יקוצצו להם בשכר, או יגבילו להם את השכר, או יקבעו תקרה לשכר שלהם, אז הם יענו להצעה שהם כבר קיבלו 20,000 פעם מבנק JP מורגן להצטרף שם להנהלה הבחירה. אני לא שמעתי על מקרה אחד שזה קרה.
גם אני לא, אבל, לא אבל, כן, לא, אבל כן ראיתי הרבה מאוד אנשי פיננסים שאמרו, טוב, לא בא לי להיות בעולם הזה שיש לי פה מפקח על הבנקים, מפקח על הביטוח, מפקח על רשות ניירות ערך. אני רוצה להיות בעולם לא מפוקח, שאף אחד לא מסתכל על השכר ואף אחד לא יודע כמה הוא, והרבה מהם עזבו את התעשייה הזו, והלכו והקימו קרנות השקעה פרטיות, הלכו לחברים שלהם בחברות הביטוח, גייסו משם כסף, הקימו את קרנות ההשקעה האלה, גובים שם את מה שהם גובים, אתה יודע להגיד כמה הם גובים, הרבה מאוד כסף, ואז הם קיבלו את הטוב בכל העולמות, גם לא מפוקח וגם שכר.
מי שלא קיבל בדרך כלל את הטוב מהעולמות, זה המשקיעים בסיפור הזה. זה, לפחות המשקיעים בציבור, הרבה פעמים יחזבו. אני אגיד לך רק עוד דבר אחד לסיום על הנושא של הגבלת השכר. צריך להכיר בעובדה שישראל, ולך ולי ולאחרים במרקר, יש כמובן איזשהו מניות מיעוט בסיפור הזה, שישראל היא המדינה היחידה שהגבילה את השכר של בנקאים ואנשי פיננסים.
כמה שוות המניות מיעוט שלנו האלה?
לרמה של שום דבר, לא שווה הרבה. תלוי לפי איך מחשבים את זה. אם זה הכסף שהם לא קיבלו. טוב, בקיצור, זה שהורדנו להם את השכר לרמה של 3-4 מיליון שקלים לכל היותר, מעבר למה שזה עשה לשכר של האנשים הללו, אני חושב שזה גם השפיע כלפי מטה על השכר של שאר החברות, מכיוון שהמוסדיים מאוד מעצבן אותם שהם מוגבלים לקבל עד 3 מיליון שקל למנכ״ל הכי בכיר, ולעומת זאת בחברה קיקיונית פלונית בנדלן יש איזה מנכ״ל שבא ואומר מגיע לי 10 מיליון שקל, ואז הם פתאום מוצאים את האנרגיות ללכת עבור הציבור ועבור הצדק הקוסמי להילחם ולדחוק את השכר של אותו מנכ״ל בחברה.
כל מה שאתה אומר, אני חשבתי שיקרה.
אם יש דינמיקה, היא פועלת גם בכיוון ההפוך.
אני רוצה לראות מחקר כזה שבאמת מאשש את הערכה הזאת.
יש.
היא נשמעת הגיונית.
יש רמזים לזה, זה לא קל להוציא משהו, אתה יודע.
אנחנו נחפש את הנייר הזה. איתי פתיה, תודה רבה לך.
מחר אני אגיד.
תודה לכם.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה.
סמי, תודה.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. נפגש מחר אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.